ערב טוב ומבורך. אני אסיר תודה לרב אמנון שזיכה אותי להגיע למקום הזה ולכל המארגנים. בהקדמת עין יעקב של עין יעקב הכותב מובא מדרש שעד היום הזה לא מצאו את מקורו המדויק, אבל הוא מצוטט במספר מקומות. כנראה שלבעל העין יעקב היו מקורות של לפנינו, ושם הוא מביא מחלוקת תנאים בדבר השאלה מהו הפסוק החשוב ביותר בתורה, ומובאות שם שלוש אפשרויות. האפשרות הראשונה, ואהבת לרעך כמוך, כמפורסם אצל רבי עקיבא, ועוד פסוק, זה ספר תולדות אדם, ידוע בשם בן עזאי. והדעה השלישית, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הערביים. יש הרבה דרשות מסביב למדרש הזה, אבל הרב יהודה אשכנזי היה מבין את זה במסגרת הנוסחה הכללית של המוסר של היהדות. המוסר של היהדות בנוי משלוש מערכות יחסים, בין אדם למקום, בין אדם לחברו ובין אדם לעצמו. כנגד שלוש האופציות המובאות בגמרא לגבי מי שרוצה להיות חסיד, האם הוא צריך לעסוק במילי דברכות, שזה הבין אדם למקום, או מילי דנזיקין, שזה בין אדם לחברו, או במילי דאבות, שזה בין אדם לעצמו. הרב אשכנזי המסביר שבעצם מדובר על אותו הדבר, הכל לפי הנתון, לפי המציאות ההיסטורית שבה האדם נתון. כאשר האדם נמצא במסגרת, אפשר לומר בהוויה של גן עדן, בלי להיכנס לשאלה מדויקת מה זה אומר, הוא נשפט על פי יכולתו לעמוד בציווי. הציווי של הקדוש ברוך הוא, אתה עושה או לא עושה, בין אדם למקום. אבל כאשר האדם מגורש מן המציאות הזאת והוא נמצא בעולם ההיסטורי, אז אין לו אפשרות של מערכת יחסים ישירה עם האלוהות, עם אור אינסוף, עם מלכות דאינסוף, ואז הוא נשפט על פי בן אדם לחברו. זאת אומרת, ההתנהגות של האדם כלפי חברו מבררת לנו מה האופן שבו היה מתייחס לקדוש ברוך הוא ישירות אם זה היה בידו. אבל כיוון שזה לא בידו, אז בן אדם לחברו מודד אותו. ועל פי זה אמרו חכמים, כל שדעת הבריות נוחה אמנו, דעת המקום נוחה אמנו. ולעתיד לבוא, האדם נמדד על ידי היכולת להקשיב לעצמו, כמו שאומר הנביא ירמיהו, ולא ילמדו עוד איש את רעהו. ואז יוצא שהפסוק המציין את פעולתו של האדם בגן עדן, זה את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין ארבעים, עמידתו והמחויבות שלו בין אדם למקום במהלך ההיסטוריה, ואהבת לרעך כמוך, ולעתיד לבוא, זה ספר תולדות אדם, שהאדם מוליד את עצמו. כך שלעתיד לבוא ישאלו את האדם, אצל מי למדת? יאמר, אני למדתי אצל רב גדול, אצל עצמי. זה בעצם אפשר לומר, על זה חשבתי כאשר שמעתי את ההרצאה של הרב אמנון, דברים עמוקים מאוד, המתמקדים מסביב למרכזיות של הסובסטנציה. זאת אומרת שהעצמות היא בעצם כוללת בקרבה את כל המציאות כולה, מה שבעיני האדם ההיסטורי יכול להיחשב כקיפאון של העשייה. מן מה שחזל אמרו במסכת אבות, יפה שעה אחת של תורה ומעשים טובים בעולם הזה, שבה האדם, במסגרת שבה האדם פועל, מכל חיי העולם הבא. ואילו הרב אמנון דיבר איתנו על הקורת רוח שיש בעולם הבא, שהיא יפה מכל חיי העולם הזה. נשאת השאלה אם ככה האדם נידון לתסכול מתמיד. אם יפה שעה אחת של תורה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא, אבל העולם הבא שעה אחת של קורת רוח יפה מכל חיי העולם הזה, אז יוצא לפי זה שהאדם אף פעם איננו זוכה לכל השלמות כולה. אבל אפשר לומר שכאשר מגיעים לעולם הבא, השאלה כבר לא נשאלת. ואז אנחנו נמצאים באמת בשאלה של מה קורה באחרית. לכן אני מאוד שמח שהרב עמדון נתן לנו את נקודת הסיום, לפי האינטרפרטציה שלו, כי זה אז מפנה לי את המקום לדבר על מה קורה באמצע. באמצע, כלומר במהלך ההיסטורי, רווי האכזריות ורווי התסכולים שאנחנו חיים בו. זה בעצם, ואז השאלת המערכת היחסים בין ישראל לעמים כאן מקבלת ממשות קיומית חריפה מאוד. אנחנו עסוקים הרבה יותר פה בקיום מאשר במהות, באקזיסטנציה, מאשר באסנציה. ובכל זאת, צריך אולי להתחיל מנקודה ראשונה. הנקודה הראשונה, ספר הכוזרי. ספר הכוזרי המהווה בסיס לכל המחשבה היהודית מסביב לשאלה של ישראל והעמים, ורגילים להבין את זה לא נכון. מה מבינים לא נכון? לוקחים את השיחה הראשונה של החבר עם מלך כוזר, שבה הוא מסביר שבמציאות יש חמש מדרגות, הדומם, הצומח, החי, האדם והנביא. הנביא זה ישראל. יוצא לפי זה שיש במציאות חמש מדרגות. כאשר אנחנו רואים, אחרי שאנחנו פחות, אנחנו קצת התרגלנו למחשבה של הכוזרי, אז אנחנו מגיעים ל תיאור של הסגולה הישראלית במסגרת הבנת חטא העגל, ושם אנחנו רואים את השיטה האמיתית של רבי יהודה הלוי. ארבע מדרגות בלבד: דומם, צומח, חי, ישראל, כלומר האדם. ואז איך זה שיש ישראל והעמים? זה הידרדרות של המצב, זה לא המצב הראשוני. כלומר הקדוש ברוך הוא לא ברא בעולמו חמש מדרגות, הוא ברא ארבע מדרגות, ויש איזה היפרדות בין ישראל לעמים שנוצרה במהלך ההיסטוריה, בין בעלי הסגולה למי שאיננו בעל הסגולה. אבל אפשר לומר זאת תאונה, תאונת דרכים, תאונה צריכה תיקון, אבל אי אפשר להתעלם מזה שהייתה התאונה. כלומר לא כותבים את ההיסטוריה מחדש, אבל יש איזושהי שאיפה של ריפוי השבר. ואת זה מסביר הרב קוק יפה במאמרי ראייה, במאמר מי הר סיני. שם הוא מסביר שאי אפשר, הרי הגמרא אומרת למה הר סיני נקרא סיני, כי משם ירדה שנאה לאומות העולם. שאלה מי שונא את מי, האם ישראל שונאים את אומות העולם או אומות העולם שונאים את ישראל? לפי הבנה של הרב, אני מבין שהוא מדבר על השנאה של אומות העולם לישראל, על זה שהם לא קיבלו את ההתגלות, לא קיבלו את התורה. והרב אומר אי אפשר לסנוע מישהו על זה שיש לו משהו שבכלל לא שייך לך. כלומר אני לא שונא את הגלקסיות הרחוקות, אני גם לא אוהב אותן, הן לא נוגעות לי, אבל אני יכול לסנוע מישהו על זה שהוא קיבל מה שאני גם כן יכולתי לקבל. זאת אומרת שמעבר לשאלת הסגולה, הצניותה של הסגולה הישראלית, יש איזו ציפייה של העלאת האנושות, כך אומר הרב, ושב ורפא להם, שיבוא יום שהתאונה ההיסטורית הזאת תתוקן. איך היא תתוקן? אז הנביאים עוזרים לנו בזה. הנביא זכריה אומר, ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא, והיו לי לעם. הפסוק הזה צריך להבהיל אותנו. איך יכול להיות? הרי אם תשאל מי זה עם השם, עם השם זה עם ישראל. אבל לעתיד לבוא יהיו עוד עמים שיהיו עם השם. זה מפורש בנביא. ונלוו גויים, גויים זה אומות שלמות, גויים רבים אל השם ביום ההוא והיו לי לעם. אחרי הזעזוע, ושכנתי בתוכך וידעת כי השם צבאות שלחני אלייך, ונחל השם את יהודה חלקו על אדמת הקודש, ובכה עוד בירושלים. מה המשמעות של הדבר? זה אומר שאחרי שהאומות תעלנה למדרגת האומה הישראלית, והמדרגה הזאת, בואו נזכיר את זה בקצרה, זה המדרגה של קדושת הכלל. כן, הרי סלע אומות, רעיון של קדושה נמצא בפרט. אבל, ורעיון של קדושה קולקטיבית, קדושה בכלל, זה רעיון ישראלי. אבל לעתיד לבוא, אנחנו נחנך הרי, אנחנו נלמד את האומות, איך אפשר להיות, איך אפשר לעשות את קדושת הכלל. כמו שאומרים הקטמקויה ביפן, אנחנו מצפים מעם ישראל שיעזרו לנו להיות יפנים יותר טובים, לא רק בני אדם יותר טובים. כלומר, האומה היפנית תתעלה. בינתיים הם רחוקים מזה, אבל מי יודע. ואז מה יהיה איתנו? מה זה הבחירה השנייה? הוא בחר עוד בירושלים. הנביא, זה כבר כתוב בתורה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. זאת אומרת שעם ישראל עולה למדרגת כהנים, ואז הכהנים שלנו עולים למדרגת כהן גדול, מפורש בספר יחזקאל, שיהיו כמה הלכות שנוהגות רק בכהן גדול, שעתידות לנהוג גם בכהן הדיוט. זאת אומרת שכל עם ישראל הופך להיות במדרגת כהנים. החסידים אומרים, כשכל עם ישראל, כולל הליטאים, יהפכו להיות חסידים, אז הגויים יעלו להיות יגיעו למדרגת מתנגדים. כן. אבל ואז מה יהיה עם הכהן הגדול שלנו? הכהן הגדול יהפוך להיות סופרמן. וסופרמן יהיה ספיידרמן וכו'. כלומר, עליית המדרגות היא אינסופית. באמת השאלה שעלתה כאן, מדוע באמת הייחוד הישראלי נשמר לעתיד לבוא, עד רבה, זה לטובת האנושות, זה כדי שתהיה עלייה מתמדת. אם אין הפרש מתחים, אין עלייה, ולכן לטובת האנושות צריך שתהיה ייחודיות של עם ישראל מתמדת, בתור ראש חץ שמקדם את העולם עד אינסוף. יוצא לפי זה אגב שכל הוויכוח האם מה שמייחסים לרב קוק בהבנת בית הלל ובית שמאי בקשר לחנוכה, האם יש פה מאבק בין שתי תפיסות, האחת שרואה את המרכזיות של הקדושה הישראלית לעומת התפיסה השנייה שמדברת על בעצם ביטול ההבדל בין ישראל לעמים, והשאלה מי למען מי, האם ישראל בשביל האומות או האומות בשביל ישראל. נראה לי שהוויכוח הוא לא ויכוח אמיתי, כי זה כמו שמירת הדיסטנס של מפקד בצבא. למה הוא שומר על דיסטנס? שתי אפשרויות, או בגלל שיש לו גייבה, הוא מאוד רוצה שידעו שהוא המפקד, או בגלל שהוא יודע שבלי שמירת הדיסטנס החיילים לא יהיו חיילים טובים. ויוצא לפי זה שכאשר אנחנו מדברים על קדושה עצמית בעם ישראל, זה לשם העלאת האנושות, כדי שיהיה לאן להתקדם תמיד. יש ואז אנחנו עוברים כאן לשאלה כללית, מה עתיד להיות. כן, אני לא מדבר על מה עתיד להיות כאשר הכל יעלה למדרגת אור אינסוף, מלכות אינסוף. אני מדבר מה יהיה בהיסטוריה. וכאן יש שאלה שעולה גם מהרמב״ם וגם מרבי יהודה הלוי. הרמב״ם אומר שמלך המשיח עתיד להשיב את כל העולם לדת האמת. מה? מה זה דת האמת? דת האמת הזה היה, אז כולם יהודים? הרמב״ם לא אומר את זה, אבל הוא אומר כולם יגיעו לדת האמת. אפשרות, יש עוד השאלה עוד יותר חריפה, כי אפשר להגיד שהרמב״ם מתכוון כולם יכירו שהדת היהודית היא דת האמת, ואז כל אחד יקבל על עצמו את מה שמתאים לו, שבמצוות לבני נוח ומצוות לכהנים, מצוות לנשים, מצוות למלך וכו'. אבל אצל רבי יהודה הלוי זה יותר חריף. רבי יהודה הלוי אומר שמלך כוזר חלם חלום שבו נאמר לו, כוונתך רצויה אבל מעשיך אינם רצויים. דבר זה גרם לו, למלך כוזר, לחפש את המעשה הרצוי. ומה הוא מגלה? מהו המעשה הרצוי? תרי"ג מצוות. מי ביקש זאת ממנו? אתה גוי, אז המעשה הרצוי צריך להיות שבע מצוות בני נוח, גמרנו. אבל רואים שרבי יהודה הלוי מוביל את מלך כוזר להכיר שהמעשה הרצוי זה המצוות השמעיות וגם השכליות, אבל בעיקר השמעיות וכדומה. זאת אומרת שאצל רבי יהודה הלוי יש ציפייה, וכך אפשר להבין את הכוזרים, שכל העולם כולו יהפוך ליהודים. קצת מבהיל. כן? אבל אולי אין מניעה עקרונית של הדבר הזה. ההלכה לא אמרה שאי אפשר להתגייר אם אין לך שורש נשמה של ישראל. זה לא כתוב בהלכה. עכשיו, אני רוצה קצת להבין, בכל זאת, הרי האסטרטגיה של היהדות ביחס לגויים זה קודם כל שבע מצוות בני נוח. כן? כלומר, אל תתגיירו, מי שרוצה להתגייר, בבקשה, שיתקבל, יפה מאוד, אין בעיה, ישלם אגרה, בסוף יגיע לפני בית דין, ואז הוא יוכל, ואז יהיה לו בעיה בשידוך. אבל זה, מי שרוצה יכול להתגייר. אבל העמדה הרגילה היא, אתם רוצים שבע מצוות בנוח. לא נשמע כל כך טוב. מה זה שבע מצוות? איך אמר לי גוי אחד שרצה להיות בנוח, בסוף הוא נהיה בנוח. אמר לי, תגיד, כל מה שאתם מבקשים מאיתנו זה לא להיות חזיר? זה הכל? זה לא נשמע רציני. כן? אז אפשר להגיד, בסדר, שבע מצוות בנוח זה כרטיס הכניסה. כלומר, אם אתה לא מקיים שבע מצוות בני נוח, אז אין לנו מה לדבר איתך, אתה ברבר, אתה תת אדם, או כל מיני ביטויים כאלה. אתה עוד לא מעניין אותנו. תקיים שבע מצוות, אז נתחיל לשיח רציני. כן, שיח משוחרר מכל השפלות של האלילות ושל השחיתות המינית והאכזרית. כל זה, אתה תשוחרר. אז זה שבע מצוות בני נוח ככרטיס כניסה. כן, בסדר. ומה הלאה? ולמה בכלל צריך שבע מצוות? שאלה ששאל פרופסור לוינס. בסך הכל, שבע מצוות בני נוח זה לא שונה בהרבה ממה שאנחנו מכנים המוסר הטבעי. אז המוסר הטבעי, גם בלי יהדות היום זה מסתדר לא רע. אפשר לומר ערכי המוסר הם אוניברסליים, פחות או יותר מקובלים בדרגה זאת או אחרת בכל האנושות. כולם מסכימים שאסור לגנוב, כולם מסכימים שאסור לרצוח, כולם מסכימים שיש איסורי עריות. כל הוויכוחים זה מה הגבולות, מה זה עריות, מה זה לגזול, מה זה לרצוח, אבל כולם מסכימים שזה לא בסדר. כן? ואפילו אמונה, אגב איזה אמונה, האמונות היום סובלות מאוד. הייתי אומר ככה, אם אנחנו מסתכלים במבט צלול על מה שקורה היום בעולם, אנחנו רואים שהדתות בנפילה. הדתות כולן מאבדות את הפופולריות שלהם, ואפשר לומר שהם קנו את זה ביושר. לעומת זה, מה שעולה על פני השטח זה האמונה, הרוחניות. יש היום יותר ויותר ספיריטואליזם, שאיפות רוחניות מאוד גדולות, רק שהשאיפות הרוחניות האלה מנוצלות על ידי שרלטנים, כתות וכדומה, אבל זה קיים. ואפשר לומר שכאשר אנחנו מדברים על מצוות בני נוח, אנחנו מדברים על שחרור של האדם מכל השיעבודים האלה, כולל השיעבוד לאמונה האלילית, והיום אנחנו עדים לשחרור מאוד משמעותי מן האמונה האלילית. ברוך השם היום חלק גדול מן האנושות אתאיסטי. זאת אומרת שהיום האנושות מקיימת את דברי הגמרא במסכת מגילה, כל הכופר ועבוד הזרה נקרא יהודי. כן? כלומר, האתאיזם מעיד על שאיפה פנימית של טהרה גדולה מכל הקליפות שהאמונה הדתית הטילה על האנושות. כן? במובן הזה, הגוי האתאיסט הוא התחלה של המאמין הגדול. כן, אחד מגדולי הפילוסופים במאה ה-20, במחצית השנייה של המאה ה-20, ז'אן פול סארטר, המכונה בעברית סארטר, אמר בסוף ימיו, הוא היה אתאיסט, כן, ברור, אבל הוא בסוף ימיו אמר שסך הכל העולם נכשל, כולל הפילוסופיה שלו, הכל נכשל, עלולה להיות מלחמת עולם שלישית, לך תדע לאן כל זה מוביל, אבל הוא הוסיף. התקווה היחידה שנותרה לעולם זה עם ישראל, משום שהוא מאמין באל אחד, ובחיי העולם הבא ותחיית המתים. זה הביטוי שהוא השתמש בו. הוא עצמו נשאר אתאיסט אגב. כן? זאת אומרת שהאתאיזם הוא לא עמדה פילוסופית, הוא יותר חוויה. החוויה של סרטר היא שלילת עבודה זרה. זה המדרגה שאליה הוא מגיע. עם ישראל, אם כבר יש לו תפקיד, אז הוא יתאבד גם בענייני האמונה. זאת הסיבה גם שעדיף שגויים לא ידברו יותר מדי בתיאולוגיה, כי התיאולוגיה הופכת מהר מאוד להיות סוג של אלילות. טוב, אז בסדר, אז התחלנו להבין שבע מצוות לנוח זה התחלה. אבל בכל זאת, למה צריך בכלל שזה יהיה מצווה דתית? למה יש מצוות לא תגנוב? וכי לא מספיק שהגוי לא גונב? זה מספיק לי. מה אכפת לי למה אתה לא גונב? אלא שכאן אנחנו נכנסים לסוגיה מאוד מעמיקה במסכת בבא קמא דף למדחת עמוד א'. שם יש דיון לגבי שבע מצוות בני נוח, על הפסוק עמד וימודד ארץ ראה ויתר גויים, והגמרא שמה אומרת, אחד הפירושים, ראה שבע מצוות שקיבלו עליהם בני נוח שאינם מקיימים אותם, עמד והתיר להם. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת התיר להם? אז מצאנו חוטא נזכר? כן? זה לא יכול להיות. אתה לא רוצה, לא מסתדר עם החוק, אז אתה עובר על החוק, כבר אין חוק. איזה מין דבר זה? אומרת הגמרא, לא, לא, לא. זה לא שזה בטל, באמת זה מחייב אותם, אבל אינם מקבלים עליהם שכר. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת לא מקבלים שכר? מישהו עשה מעשה טוב, מגיע לו שכר. ואז מביאים את דברי רבי מאיר. תניא רבי מאיר אומר, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, כהנים, לוויים וישראלים, אין כתיב כאן אלא האדם, ללמדך שאפילו נוכרי שעוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול. טוב, צריך להבין איך הדרשה הזאת בנויה. אבל בכל זאת, אומרת הגמרא, לא, לא. זה לא שהם לא מקבלים שכר, אבל מקבלים שכר כמי שאינו מצווה ועושה. דאמר רב יוסף, גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. עד כאן דבר הגמרא, לא מובן בכלל. אם אדם מקיים שבע מצוות, אז למה שלא יקבל שכר כמצווה ועושה? התשובה היא בגלל שהוא לא רוצה. הוא לא רוצה להיות מצווה. איפה רואים את זה? כאשר קמה הקהילה הנוצרית הראשונה באנטיוכיה. אז זה היה אחרי שהיה ויכוח בין פאולוס לפטרוס, האם המצוות בטלות או לא. ופאולוס החליט שמצוות בטלות. למה הן בטלות? כי מצווה זה מלכודת. הרי לא ייתכן שאני לא אעשה עבירות, ואז יוצא שאם הקשר שלי אל האלוהות יהיה תלוי בקיום המצוות, אז כל הסיכויים שיש לי זה להגיע לגהינם. כי לא ייתכן שלא יחטא. וכנראה שפאולוס לא מאמין בכוחה של תשובה, ולכן הוא אומר, עדיף שהקשר עם האלוהות לא יהיה בנוי על המצוות, אלא יהיה בנוי על צינור אחר, צינור האמונה. אז למה יש כל כך הרבה מצוות לעם ישראל? כי הקדוש ברוך הוא רצה להכשיל אותם. רצה הקדוש ברוך הוא להכשיל את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. כנגד דברי פאולוס האלה, קמו דברי, אל תגידו קדיש דרבנן, רבי חנניה בן הקשיא אומר, וכו'. זאת אומרת זה המהר"ל מסביר, שאומר, זה קושיה קדומה על ישראל, ועל זה עונה רבי חנניה בן הקשיא. מה זה הקושיה קדומה על ישראל? זה דברי פאולוס. עכשיו, באנטיוכיה, אחרי שפאולוס הכריז על זה שאין מצוות יותר, התחילו הנוצרים הראשונים, הקהילה הראשונה, לחיות חיי שחיתות. ואז פאולוס נבהל, שלח להם מכתב, ואמר להם, היי, מה זה צריך להיות? אמרו לו, אבל אתה אמרת, הכל מותר, כי התורה בטלה. זה בדיוק דברי הגמרא במסכת בבא קמא, שימו לב. כן? הרי עמד והתיר להם. אמר להם, הכל מותר, אך לא הכל ראוי. כלומר, זה לא מוסרי. כיוון שזה לא מוסרי, המוסר הנוצרי מחייב לקיים את מצוות המוסר הבסיסי. אבל מה זה אומר? שהם רוצים לקיים את אותם המעשים בלי להיות מצווה ועושה. כי יש להם אינטרס לא להיות מצווים. וזה בדיוק מה שההלכה קובעת. אם אתה מקיים שבע מצוות בגלל התבונה, אתה מחליט שזה דבר הנכון, אז אתה חכם, אומר הרמב״ם, חכם אומות העולם. אם אתה מקיים בגלל שמשה ציווה, השם ציווה דרך משה וכולי, והזכיר ששבע, שבני נוח נצטוו, אז אתה חסיד. מי נפקא מינה? חסיד. אתה בעצם גר תושב, יש לו חלק לעולם הבא וכולי. מה עם החכם? זה נושא בפני עצמו, הרב קוק דיבר על זה יפה, דברים עמוקים, שאנחנו לא נעמיק בהם. אבל זה אומר שברגע שאתה הופך להיות בנוח, אתה הופך להיות מצווה ועושה. יוצא ממדרגת לא מצווה ועושה, למדרגת מצווה ועושה. מכאן ואילך, הפתח לקיום מצוות נוספות, הקבלת השראה מתוך היהדות, זה כבר פתוח לפניך. אמר לי גוי אחד מצרפת, אדם מלומד מאוד, אבותיו היו עיקרים פשוטים, ומחבל בורגוני. ואז הוא אמר לי, תראה, אני היום המומחה הגדול באירופה לתורות המזרח. אבל אמר לך את האמת, למרות שאני מבין בזה, זה לא מדבר אליי. נולדתי וגדלתי כנוצרי, אבל אני לא מאמין בזה. אני מאמין שיש אל אחד שברא את העולם, בחר בעמו ישראל. ולכן באתי לבקש ממך, כבוד הרב, שתגיד לי מה עליי לעשות כדי לחיות בקדושה. אמרתי לו, תראה. והוא אמר לי, ואל תדבר איתי על שבע מצוות, כי את זה אני כבר עושה. אמרתי, בסדר, אז תיקח עגלת שוק, תסתובב בין המדפים של היהדות, תבחר מה שאתה רוצה. אמר לי, זה לא עובד ככה. זה דבר השם, אז אתה צריך להגיד לי מה לעשות. טוב, בסדר. אז באמת חקרתי את אורחות חייו ומה הוא צריך, נתתי לו כמה הדרכות. מבסוט מאוד. כן? עכשיו, טוב, זה לגבי אדם פרטי. אגב, לומר את האמת, כל המשפחה שלו חושבת שהוא משוגע, ובכלל זה אשתו היהודיה. טוב, אני יודע שיש פה בעיות הלכתיות, אבל הוא לא שאל אותי על זה. טוב, אבל כל השאלות האלה, כל ההדרכות האלה, הן טובות ליחיד. אבל אי אפשר לומר ששבע מצוות בני נוח, או כל תורת בני נוח, זה בא לפתור את הבעיה של הפרט. אני פגשתי בן נוח שהוציא סרטון ביוטיוב לכל בני נוח בעולם. והוא אמר להם, אתם לא מקיימים שבע מצוות בני נוח, אתם סתם בלופרים. למה? אתם לא מקיימים מצוות דינים. מצוות דינים היא להקים בית משפט, ובית משפט עם אכיפה. אתם לא עושים את זה. מסקנה, אתם לא בני נוח. מה אני למדתי מהיוטיוב הזה? שהרי למי יש סמכות לשפוט? רק למדינה. למלכות יש. יוצא שכל תורת בני נוח היא תורה פוליטית, ביסודה. ואז יוצא שאם אנחנו מדברים על תהליך אמיתי, צריך להיות משהו אחר לגמרי. צריך ש... נשיא מדינת ישראל וראש הממשלה יפנו אל ראשי המדינות המעצמות בעולם ויגידו להם, כה אמר עם ישראל, זה מה שאנחנו חושבים שאתם צריכים לעשות. בינתיים אני חושב שעם כל הקואליציה וכולי, אף אחד לא מתכוון לעשות את זה. כלומר, תעברו על כל 64 חברי הקואליציה, תראו שאף אחד לא מוכן לקדם רעיון כזה. יש לזה היגיון, אפשר להבין למה. אבל צריך להבין שעל זה מדובר. הרב קוק באגרותיו, באגרת תו תו, אני אף פעם לא זוכר האם זה תו תו עין א' או תו תו עין ו'. זה ו'? כן, בטוח?
אני אף פעם לא בטוח.
טוב, תו תו עין ו'. הרב מדבר על זה, מביא את הגמרא במסכת מגילה דף ו', שלעתיד לבוא, כן, על הפסוק, והסירותי דמיו מפיו ושיקוציו מבין שיניו, ונשאר גמול אלוהינו והיה כעקרון ביבוסי, כאלוף ביהודה ועקרון כיבוסי, אמר רבי יוסף ברבי חנינה, אלו תיאטראות וקרקסאות שבאדום, שעתידים אלופי יהודה ללמד בהם תורה ברבים. אלופי יהודה, הרבנים. מה הם ילמדו בתיאטראות והקרקסאות? הם פשוט יתחילו לטהר ולנקות את העולם התרבותי של והערכי של אומות העולם. הרב קוק אומר בתפתפה עם ו, שזו מחלוקת רש"י ותוספות. האם תיאטראות וקרקסאות זה בתי עבודה זרה, או שזה בתי השלטון, בית הוועד? זאת אומרת, האם נלמד אותם תורה דתית, או שנלמד אותם תורה פוליטית? כנראה שצריך לומר שגם רש"י וגם תוספות צודקים. אבל אני רוצה קצת להתייחס לשאלה של האמונות והדתות. האם הרגש הדתי הנוצרי חסר משמעות? האם הרגש הדתי הבודיסטי חסר משמעות? ההינדואיסטי, האסלאם, האם זה חסר משמעות בעיניה של היהדות? לומר את האמת, אני לא יודע מה חושבת היהדות, אני יודע מה חושב הקדוש ברוך הוא, מתיימר. זאת אומרת, שריבונו של עולם סידר בעולם שתהיינה כל הרגישויות הדתיות האלה. עם כל הכישלונות שלהם והקליפות האיומות שהצטברו שם. אבל זה קיים. זה עולמו של הקדוש ברוך הוא. אני אפילו גיליתי לאחרונה שני דברים שהפתיעו אותי. האחד, שהקדוש ברוך הוא ברא את הגויים. זה דבר שבשבילי היה באמת תגלית. שתיים, ועוד יותר קשה בלי, שהוא שם את היהודים ואת הגויים באותו כדור לכת, באותו כוכב לכת. לכאורה הסברה הייתה שצריך לשים את הגויים בכדור אחד, את היהודים בכדור אחר, אבל הוא שם אותם באותה היסטוריה. התפיסה המונותאיסטית מחייבת לומר שיש פה תוכנית כוללת. אלא מה? אפשר לצייר את זה שלעתיד לבוא. אנחנו נקים איזה בדין מיוחד לאומות העולם. יבוא גוי מארץ רחוקה, ובקידבג שלו יש שם כל התוכן התרבותי והדתי והאמוני שלו. ואז הוא יבוא לרבנים וישאל, מה יש לכם לומר על מה שיש לי, מה שיש לי כאן? פעם היו אומרים שהייתה בדיחה עתיקה כזאת, שבמרכז הרב שיבוא גוי ויאמר, אני מלחין בחסד עליון, מה יש לכם לומר על זה? ואז הבחורים יגידו, תשמע, אני לא בדיוק מבין בזה, אבל הרב קוק אומר שזה חשוב מה שאתה עושה. אבל פה מדובר באמת שיהיו תלמידי חכמים אמיתיים שילמדו את התורה באמת. והתורה באמת זה לא רק היעים והמזרקות והחטאות והאשמות, אלא מדובר באמת בהבנת התוכנית הכוללת של הקדוש ברוך הוא בעולמו. ואז יגידו לאותו אדם, תניח את זה על השולחן, הרסת את זה בעצמך, בסדר. אז תפתח את זה לבד ותראה לנו מה יש לך בפנים. ואז יגידו הרבנים, החלק הזה צריך להוציא, זה פסול. יש לנו משהו אחר, תשים במקום. זה תחזק, תוסיף לזה שני ברגים, זה טוב מאוד, תמשיך עם זה. ואז אותו אדם מקבל תו תקן של הסנהדרין, ויוכל לחזור לאומתו ולומר, הנה, עכשיו זה נצרות כשרה, בודיזם כשר וכדומה. אנחנו עוד רחוקים מזה, כן? לא לטעות ש... כלומר, מה שראה בשיח הבין דתי, מדברים כולנו מתוקים, כולנו אוהבים, אנחנו רחוקים מאוד מזה. כן? אבל כשאיפה, הדבר הזה בהחלט קיים. עכשיו תגידו לי, אבל הרמב״ם אמר שאסור להם לחדש דת מעצמם. נו, באמת, זה מה שהרמב״ם אומר? הרמב״ם אומר, אסור להם לחדש דת מדעתם, אלא מדעתנו. כלומר, יבואו וישאלו אותנו. וזה בעצם העבודה הגדולה שבסוף תקיים, ובזה אני רוצה לסיים. אגב, כשאומרים בזה אני מסיים, בדרך כלל מתכוון לדבר עוד רבע שעה, אבל אני מתכוון באמת בזה לסיים. שני רעיונות חשובים. האחד, הפסוק שאנחנו אומרים פעמיים בכל יום באהבה, שמה ישראל, השם אלינו השם אחד. הפסוק הזה, רגילים לומר, זה הפסוק שהוא הכרזה למונותאיזם של היהדות. תשובה, לא. זה פסוק שמתנגד למונותאיזם. הוא אומר, שמה ישראל השם אלוהינו, אומר רש"י, ולא אלוהי האומות. מה זה לא אלוהי? אז מי כאן אלוהי האומות? שאלה קשה. אבל אומר רש"י, השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי האומות, עתיד להיות השם אחד לכל העמים, שנאמר ביום ההוא יהיה השם אחד, ואומר כי יהפוך את כל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד, יוצא לפי זה שקריאת שמה איננה הכרזת אמונה כי אם תוכנית פעולה, איזה מין התחלה של דינמיקה היסטורית שבסוף מביאה לזה שהשם אחד. נקודה נוספת ואחרונה, אמרתי ששתי נקודות, אז זה הראשונה. השנייה, השאיפה היא ונברכו בך כל משפחות האדמה. יפה. מה זה ונברכו? רגילים לומר להתברך. אז אם ככה תגיד והתברכו, כמו שכתוב בעקדת יצחק, והתברכו בזרחה כל גוי הארץ. אבל הכתוב לא אומר את זה. הוא אומר ונברכו. ונברכו משון הברכה. מה זה להבריך? לקחת זמורה של גפן, של קרן, של גפן, ולקבור אותה באדמה, ואז היא מוציאה שורשים חדשים. ואז שורשים מוציאים, ואז יש לנו גפן נוספת. ונברכו בך כל משפחות האדמה. אז יוצא לפי זה שכל משפחות האדמה מוברכות באברהם. ומהו אברהם בזה, בציור הזה? האדמה. ואז כל המשפחות האדמה נברכו, ואז מזה צומחת אומה שכוללת את כל הכישרונות של כל האומות. ולכן לכל אומה ואומה יהיה מה ללמוד מאיתנו. זאת הסיבה גם שאין שום פטרנליזם וגם שום אימפריאליזם ביהדות. כי אם האימפריאליזם בא לכפות זהות אחת על פני שאר הזהויות. אפשר לומר כל זהות זה צבע מסוים. אבל מהו הצבע של כנסת ישראל? שקוף. האספקלריה של העולם כולו. דרך האספקלריה הזאת הכל מתעלה, ואפשר לומר התהליכים האלה החלו בימינו דרך העובדה ההיסטורית של שיבת ציון, שמהווה מהפכה רעיונית ותיאולוגית עבור העולם כולו. זו התחלה של הדיון, זה מה שבקצרה היה לי לומר.